שנקרא השבת פרשת משפטים. הפרשה מתחילה במילים ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אנחנו נמצאים בפרשה שבאה אחרי מעמד הר סיני. דיברנו על היום הגדול הזה, ו' בסיוון. כל העולם כולו חיכה וציפה ויחל היום הגדול, כל האנושות כולה חיכתה ליום הזה. חז"ל אומרים יום השישי, כל העולם תלוי ועומד במעמד הר סיני. והסברנו שעשרת הדיברות זה התמצית והיסודות של כל התורה כולה. אחרי שהתעלינו למדרגה כזאת גבוהה, מעמד הר סיני, וחז"ל עשו הרבה הכנות, בפסוקים רואים שהיו הכנות מאוד מאוד גדולות לפני שקיבלנו את מעמד הר סיני, קיבלנו את התורה. פרשה הזאת, פרשת משפטים, אנחנו אמורים עכשיו להתחיל לראות את הפירוט. הולכים לפגוש עכשיו את הפירוט שיש לעשרת הדיברות. התורה צריך מתחילים לפרט. אמרנו, דיברנו בקודים, 10 דיברות, עכשיו בואו נתחיל לפרט אותם. רבותיי, אם אני הייתי צריך לערוך את הפסוקים, אז הייתי שם ישר קודם כל את השבת. הייתי שם אולי את יום הכיפורים. הייתי שם פסח. רבותיי יקרים, אתם יודעים מה המצווה הראשונה שפרשת השבוע מתחילה לדבר איתנו? עבד עברי. ופה רבותיי, כל השומע צריך שתצלנה שתי אוזניו ממש. קודם כל, שאלה ראשונה, למה לא לפתוח את הפירוט הגדול הזה אחרי מעמד הר סיני במצווה משמעותית כמו השבת, כמו יום הכיפורים, אולי כיבוד אב ואם? זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה קשה עוד יותר. לפני רגע יצאנו ממצרים. כמה גנות יש לאדם שאין לו חופש, הוא לא יכול להחליט על עצמו. אחד הדברים הכי בסיסיים, הכי יסודיים, זה שאדם יכול להחליט החלטות על עצמו, לקבוע מה לעשות. בחירה חופשית, יסוד הבחירה החופשית. עבד, אומרים לו מה לעשות. כאילו מורידים אותו מהמדרגה הפשוטה של האדם. זה עבד. אז איך יכול להיות, אחרי שיצאנו ממצרים והבנו מה זה מציאות של עבדות נוראה, התורה פותחת כי תקנה עבד עברי? כאילו התורה מעגנת מצב של עבדות. רבותיי, הדבר הזה הוא פלא ואפלא. ולא רק זה, זה כאילו המראה. בוא, נעים להכיר, בבקשה. אתה רוצה לראות איך מפרטים לך את עשרת הדיברות? נעים להכיר, עושים לך היכרות. איזה מצווה, איך אנחנו עושים היכרות למי שרוצה להיפגש עם היהדות? בואו תכירו. עבד עברי. ואתם שותקים, והעולם שותק. אנחנו יודעים משהו, כל הסיפורים שיש היו אז עם העבדים שהיו במאה השנה האחרונות. לוקחים אנשים, הופכים אותם להיות בעלי חיים, מאבדים את ההתנהלות הפשוטה, את החיים הפשוטים שלהם. אז איך יש בתורה דבר כזה? איך יש בתורה פרשה שנקראת עבד עברי? אז קודם כל יש דיון, האם העבד העברי הזה שעליו מדברת התורה זה גוי או יהודי? כי כתוב עבד עברי. מה זה עבד עברי? עבד של עברי. אבל מה הוא? גוי. או שלא, עבד עברי הכוונה הוא עברי, הוא עבד אבל הוא יהודי. זה שתי אפשרויות להסביר. רבותיי, מסקנת הגמרא, מדובר בעבד שהוא יהודי כמוני וכמוך. ולא רק זה, הוא חייב בכל המצוות כולם. אין הבדל בין עבד עברי לבין יהודי, כמו שזה חייב את כל התורה כולה, גם זה חייב את כל התורה כולה. אין הבדל הלכתית. עבד כנעני, מה שאתם מכירים, שהוא חייב במצוות כמו אישה, זה עבד כנעני. אני מדבר עכשיו על עבד עברי, יהודי. אז איך התורה נותנת את זה לגיטימציה? אתם מכירים את סינואר, כן? שם רשעים מרכב. אתם יודעים איפה הוא גדל? מי גידל אותו? אנחנו גידלנו אותו. אתה מבין? אנחנו גידלנו אותו. מאיפה גידלנו אותו? בבית הכלא. יפה. אתה לוקח בן אדם שגנב או רצח ואתה מכניס אותו לכלא. מה קורה לו שם בתוך הכלא, רבותיי? אם הוא היה גנב קטן, הוא הופך להיות סופר גנב. רבותיי, מדובר אצלנו ביהודי שגנב. מדובר אצלנו ביהודי שלא מסוכל לעמוד על הרגליים שלו. והוא צריך תמיכה. אז מה אפשר לעשות? תכניס אותו לאיזה כלא, שימק בכלא, וכמה שנים, 10-20 שנה, באה התורה, ולוקחת את אותו בן אדם, ומכניסה אותו לתוך משפחה אומנת, ומראה לו, איך אפשר לחיות באחווה? איך אפשר לחיות בלי לגנוב? אפשר לקיים אורח חיים תקין, נורמלי. רבותיי, וגם מתייחסים אליו ביחס מיוחד. כתוב בהלכה, אם יש לבעל הבית קרית אחת, תשמע טוב. בעל הבית יש לו רק קרית אחת. היית שואל סתם בן אדם פה מן הרחוב, אדם שיש לו עבד בבית ויש לו קרית אחת, למי הוא צריך הוא צריך בכלל לחשוב על העבד שלו? מה פתאום? הוא עבד. כתוב בהלכה, אם יש לו קרית אחת, הוא צריך לתת אותה לעבד. בעל הבית רגיל לאכול בבוקר קונפלקס, לא של רמי לוי או חברה מינוס, חברה הכי טובה שיש, תלמה. אז אומר, כל פעם שהוא הולך לסופר, קונה שתי חברות. חברה האיכותית בשבילו, והחברה סוג ב' בשביל העבד. רבותיי, כתוב בהלכה שהוא אוכל איתך מה שאתה אוכל, הוא אוכל. אותו דבר. כתוב בהלכה שאסור לך, אתה רואה אותו משתעמם, אין לך מה לתת לו עבודה. מוצמה, בוא. כתוב בהלכה, אסור לתת לו עבודה שהיא לא מתוחמת בגבול. אתה לא יכול להגיד סתם, תחשק לך לתת לו סתם להעביד אותו. אין דבר כזה. אתה צריך להגיד בדיוק מה העבודה. ממקום מסוים צריך לעבוד עד מקום מסוים. רבותיי, אתם יודעים שלעבדות הזאת יש סוף. ברגע שמגיע שנת השמיטה, העבד הזה יוצא לחירות. וכשהוא יוצא לחירות, רבותיי, יש מצווה מיוחדת, מצוות הענקה. אתה נותן לו סכום כסף כדי שהוא יוכל להתחיל את החיים, שלא יחזור בחזרה לאותו מצב שהוא היה. יוצא בעצם שהתורה מדברת על עבד עברי, עד כדי כך מסקנת הגמרא שמי שקנה עבד קנה אדון לעצמו. עד כדי כך אומרת הגמרא. יוצא שהפרשה הזאת היא מראה לנו את כל העוצמה הזאת של מעמד הר סיני. עלינו והתעלינו לפסגות כאלה גבוהות, עכשיו אנחנו יורדים. בניגוד לשאר הדתות שבחיים לא מוצאים משמעות, באה התורה לומר לך, התורה שלנו היא כל כך גדולה שהיא מגיעה אפילו להלכות של הגנב. עד לשם התורה שלנו מתפרטת ויורדת לתוככי החיים הפשוטים. זה לא שאני נכנס לבית המדרש, יופי, אני מתעלה, עוסק במושכלות, דברים גדולים, אני יוצא, ומה? לא. את כל מה שלמדת, את כל האידיאלים, את כל המוסר, ואת כל מה שהתרוממת וגדלת, אתה לוקח את זה לתוך החיים. תמיד הבאנו את הסיפור המפורסם על אותו מרצה שרצה להראות לכולם איזה שעה וחצי, לימד אותם על החשיבות של שר בעלי חיים. אגב, בוא נשאל פה, איפה מצאנו בפרשת השבוע את היסוד של צער בעלי חיים. אולי נדבר על זה עוד קצת בהמשך, אבל רק אני רוצה שתהיו איתי. מישהו יכול למצוא לי מקום? איזה עזוב, תעזוב. נו, מה? הוא אומר לא תחסום שור בדישו, אבל זה לא בפרשתנו, זה בקיטצה. לא משנה, אבל כוונה טובה. מה זה שור וחמור? לא תחרוש בשור וחמור יחדיו? אז מור, כאשר אתה עובר ברחוב אתה רואה את החמור שלך של השכן עוד שנייה מתפרק, אז אתה לא נשאר אדיש. יש לומדים מפה את היסוד שנקרא צער בעלי חיים. אז אותו מרצה התחיל להרצות והתחיל להביא ראיות מהתורה, ראיות מכל מיני מחקרים על האיסור שאסור לצער בעלי חיים. צער בעלי חיים, יש בגמרא בבבא מציע, למדתם למדבט כיבדו, מצער בעלי חיים יש דעה שאומרת דאורייתא. מי דאורייתא? הרמב״ם בספרו מורה הנבוכים לומד את זה מהאתון של בלעם. מה היא אומרת לו? למה זה יקיטני שלוש פעמים? הרמב״ם במורה הנבוכים לומד משם את יסוד צער בעלי חיים. אז אותו מרצה עם איזה מרקע התחיל להראות את החשיבות של צער בעלי חיים. רבותיי, שעה וחצי הרצאה, הייתה הפסקה אחרי שעה וחצי, הייתה שם איזה חתולה קטנה במפתן של הדלת והוא רצה לעבור, נתן לה בעיטה, העיף אותה איזה 10 מטר. בא אליו, רק מקבלים פה תורה חמותה, לא רגיל. בא אחד המשתתפים בסיור ואמר לו, יש נאה דורש ונאה מקיים. ומה אמר לו? אמר, תגיד לי, אם הייתי מלמד אותך על משפט פיתגורס, אז זה אומר שהראש שלי צריך להיות ראש משולש? אני מלמד אותך בשכל, אני מלמד אותך במחשבה. מה זה קשור למה שאני עושה עם עצמי? מה זה קשור אחד לשני? אבותי, התורה שלנו ענקית, תורה אלוקית, אבל היא תורה שמדריכה אותנו עד פרטי הפרטים, עד הסעיף הקטן של המשנה ברורה איך צריך להתנהג במצב הזה או במצב האחר. אין אפשרות רק לחיות מופשט, שכל, בלי חיים. שתהיה מלאך, תלמד רק בשכל. רבותיי, אנחנו פה בעולם העשייה. בעולם העשייה צריך לפעול פעולות טובות, לעשות מעשים, לא רק להישאר עם רעיונות ואידאות. התורה הגדולה הזו של מעמד הר סיני הולכת ומתפרטת ויורדת עד הגנב, האדם השפל הזה, שכמדומני הרמב"ן אומר בספר בראשית שלא נחתם עונשם של דור המבול על מה? על הגזל. אומר הרמב"ן, למה? כי זה דבר כל כך אנושי ובסיסי. מה אתה לוקח דבר שלא שלך? לא נחתם דינם על הגזל. זאת אומרת, מדובר באדם שעבר על הדבר הכי בסיסי, הכי קיומי. אחד משבע מצוות מנוח, מה זה?
לגנוב.
זאת אומרת, זה משהו מאוד בסיסי. המהר"ל מפראג מסביר, שבע מצוות בני נוח, לא סתם יש את המספר שבע. המספר שבע אצל המהר"ל זה בא לבטא מספר שהוא טבעי. קחו את החלל הזה שאתם מסתכלים בו, שאתם נמצאים פה, יש לנו פה למעלה ולמטה, שמאלה וימינה, קדימה ואחורה, והחלל עצמו. כל מימד בטבע יש בו שבעה חלקים, שבעה זה טבע. ישראל מעל הטבע. גוי מצווה לדאוג, אל תהרוס, אל תפגע, אל תהרוס, תשאיר את העולם קיים כמו שהוא. לכן יש שבע מצוות בני נוח. רבותיי, כל המצוות של שבע מצוות בני נוח זה מה לא לעשות. תבדקו את כל השבע, אתם תראו כל השבע האלה מה הם, מה לא לעשות. מה זה בואו נתחיל למנות פה את שבע מצוות בנוח, ונעשה לכם פה, נפתיע אתכם. מה הם? איבר מן החי. מה זה איבר מן החי? אסור לאכול מבהמה שהיא חיה. בית. מה זה בית? ברכת השם, אסור לקלל את הקדוש ברוך הוא. ג', מה זה ג' שדיברנו?
גזל.
מה זה ד'?
דינים.
מה זה דינים? לעשות משפט. מה זה משפט? אז זה משהו חיובי. לא. מה אנחנו דנים? על מה דנים? מה לא לעשות? ועוד שלוש עבירות חמורות שהן לא יראיות, שפיכות דמים, עבודה זרה. גוי צריך לדאוג לא להרוס. אל תפגע בעולם, תשאיר אותו כמות שהוא. מה עושה היהודי? או, היהודי צריך להעיף את העולם קדימה. 613 מצוות, לקדם את העולם. בטוב, בחסד, ביושר. וללמד גם את כל העולם כולו. זה התפקיד. זה המיוחדות שלנו, של עם ישראל. כל התורה הגדולה הזאת, רבותיי, מה לכאורה יש לנו להגיד לאדם שהוא גנב, אדם שפל כזה שגנב את ממון של חברו, שאפילו גוי מצווה על המצווה הזאת? זה כל כך בסיסי. היה מקום להגיד, תשמע, התורה מתאימה, יודע, לבית כנסת, תורה מתאימה לתלמידי חכמים, תורה מתאימה לדברים מרוממים. יש את התורה מה להגיד לגנבים? קח אותם שימוקו להם בכלא ונגמור איתם. לא, 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 לא. עד רבה ועד רבה. את מעמד הר סיני, את התורה הגדולה הזאת, אתה לוקח אותה ומכניס אותה להלכות גנב. מה עושים עם גנב? שפל, מה עושים איתו? הופכים אותו להיות גנב מדופלם? נותנים לו תואר שני בכלא? צריך לשקם אותו. זה יהודי הרי סוף סוף. לוקחים אותו, מחנכים אותו, מראים לו שאפשר אחרת, נותנים לו משמעות לחיים, ולכשהוא יוצא מחנכים אותו, אל תרצה להישאר עוד כמו שאתה, תשקם את עצמך. אלא אם כן הוא במצב מה שנקרא total lost, אז רוצעים אותו לעוד כמה שנים. אבל התורה לא רוצה שהוא ירצה, התורה רוצה שהוא יחזור בחזרה למעגל החיים, ונותנים לו מה שנקרא מענק. הענק תעניק לו, נותנים לו מענק כדי שיתחיל לזוז, יתחיל להחזיק את עצמו. זה רבותיי היסוד, וזה מטרס לנו את הפרשה אף לבפלא. ועל פי זה מאוד מובן למה התורה הלכה לעבד עברי. שלא תחשוב שהתורה זה שבת, התורה זה יום הכיפורים, זה עיקר התורה, זה עיקר היהדות. לא, התורה מתפרטת לכל פרטי, אפילו לגנב השפל הזה התורה מדברת אליו, נוגעת בו, מתייחסת אליו. סוגיות על גבי סוגיות במסכת קידושין עוסקות בהלכות עבד עברי, מצוות ההנקה, ואיך צריך להתנהג אליו, ואיך צריך להתייחס אליו. זה כל הגודל הזה של התורה, איך הוא מתפרט עד המצב הנמוך. בישיבה לומדים פה, איזה מסכת לומדים פה? מסכת בבא מציע, כן? אז הגמרא בבבא מציע מדברת על המושג שנקרא קל וחומר. שמעתם על המושג הזה, קל וחומר? אז לא יודע מה, יש סייעתא דשמיא גדולה שאנחנו רוצים עכשיו לדבר גם על קל וחומר דרך פרשת השבוע. אתם יודעים, היו תקופות בעם ישראל שלא נתנו לעם ישראל לקרוא בתורה. גזרו, לא, קוראים בתורה. באו חכמי ישראל ואמרו, אין דבר כזה, אי אפשר לחיות בלי תורה. אבל על פיקוח נפש, מה עשו? מצאו פתרון. לא נקרא בתורה, נקרא הפטרה. בוא נקרא הפטרה, לא כי פותרת. היא תחליף. היום בימים, צריך גם וגם. אבל בזמנם לא הייתה אפשר לקרוא בתורה, אז קראו בהפטרה. רבותיי, אתם יודעים כמה מינימום פסוקים צריך לקרוא אדם שעולה לתורה? כמה עליות צריך שיהיה לפחות מינימום? שבעה עולים, נכון? שבע ושלוש, 21. רבותיי, תראו בהפטרה, צריך לקרוא מינימום 21 פסוקים. למה? כנגד העליות. היו צריכה להיות שבע עליות, כל אחד צריך לקרוא שלושה פסוקים, 21 פסוקים, אלא אם כן נגמר העניין. אם נפסק העניין, אז אנחנו לא צריכים לקרוא יותר, אבל עקרונית צריך לקרוא 21 פסוקים. רבותיי, אנחנו רוצים לומר כמה מילים על ההפטרה של השבת. ובהפטרה רבותיי של השבת אתם יודעים על מה מדברים, וזה מתקשר למה שפתחנו, מדברים על עבד עברי. מכל הגן הזה יש בפרשת השבוע חברים גן מצוות, 53 מצוות יש לנו בפרשת משפטים. והפטרה, חז"ל בחרו הפטרה כזאת שעוסקת דווקא בעבד עברי. עכשיו ננסה לראות מה שאמרנו את עניין הקל וחומר. כתוב שמשה רבינו בא אל הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים. איך זה נקרא רבותיי המבנה הזה, איך זה נקרא, זה מזכיר לכם איזה מבנה מסוים של מה? של קל וחומר. הן בני ישראל לא שמעו אליי. הם היו אמורים לשמוע, כי אני רוצה להוציא אותם ממצרים. לא שומעים! אז אם הם לא שומעים, אז איך פרעה שרוצה שיהיו לו הרבה עבדים, הוא ישמע? זה נקרא קל וחומר. כתוב אחר כך בפסוק שמשה רבנו מגיע, כתוב ויצווהם, הוא ציווה את בני ישראל ואת פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אז הפסוק הזה אומר דורשני. מה זאת אומרת ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים? מה הציווי היה? את מי מצווים פה? ויצווהם את בני ישראל ואת פרעה מלך מצרים. את מי צריך לצוות? את פרעה. מה פתאום הפסוק כותב שצריך לצוות את בני ישראל, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? ופה רבותיי יש פירוש מקורי של בעל ספר משך חוכמה, יש לו פירוש רבותיי מבחיד מבהיל. אומר המשך חוכמה רבותיי, יש לאנשים לפעמים הרבה תלונות, מתלוננים על זה, מתלוננים על זה. אומר המשך חוכמה, יעקב אבינו לפני שהוא נפטר הוא קיבץ את כל השבטים יחד ורצה לברך אותם, רק כשאתה מתחיל לראות את הברכות אתה רואה שראובן קיבל על הראש, שמעון ולוי קיבלו על הראש, עד שיהודה כבר התחיל לשבח אותו. אומר המשך חוכמה, שלושת השבטים האלה, ראובן, שמעון ולוי, במצרים הם לא עבדו. הם לא עבדו במצרים. שבט לוי ידוע, היה חוק ששבט לוי לא עבד. אומר לנו המשך חוכמה, ראובן, שמעון ולוי לא עבדו במצרים. והוא מוסיף ואומר, לכן גם הם לא קיבלו חלק בארץ מסודר. כך אומר המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, אתה יודע, אם אתה לא עובד אז יש לך איזה משרה חשוב. בכל זאת יש עם שלם, שבטים שלמים, חלק מהשבטים לא עובדים, יש להם פריבילגיה מיוחדת. ראובן, שמעון ולוי. אז אם אתה לא עובד כנראה יש לך כסף, יש לך הון. אומר המשך חוכמה, הם לקחו לעצמם עבדים, תחזיקו חזק, עבדים שהמצרים לא רצו, הם לקחו לעצמם. איזה עבדים? חלק מעם ישראל. כך אומר המשך חוכמה. לכן אומר הפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך ותדבר אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל, אבל כתוב לפני כן ויצווהם אל בני ישראל. אומר הירושלמי, מה היה הציווי? לשחרר את העבדים שהיו לעם ישראל. אומר המשך חוכמה, לפני שאתה חושב לתת מוסר למישהו תבדוק את עצמך. אי אפשר לצאת ממצרים אם יש לך בחצר האחורית עבדים. אי אפשר להוציא אותך ממצרים. אומר המשך חוכמה יסוד גדול, וזה הפסוק בפרשת השבוע, בפרשת השבוע שעוסקת בעבד עברי, וההפטרה בחרו להפטיר דווקא בענייני עבד עברי. אומר המשך חוכמה ללמד אותך, קשוט עצמך ואחר כך קשות אחרים. זה יסוד של המשך חוכמה שקשור להפטרה שנקרא בשבת. דיברנו על צער בעלי חיים, והפסוק אומר שאדם רואה את החמור של החבר שלו עוד שנייה מתפרק, רובץ תחת מסעו. אז יש לנו מצווה שנקרא מצוות פריקה, ויש מצווה שנקראת מצוות תעינה. מצוות פריקה זה לפרוק, לפרוק מעל החמור. מצוות תעינה זה להעמיס על גבי. עכשיו, אם היו שואלים אותנו לאיזה מצווה צריך לגשת קודם, למצוות הפריקה או למצוות התעינה, כולם היו אומרים פה אחד, מצוות הפריקה. למה? כי יש פה צער בעלי חיים. באה גמרא במסכת בבא מציע ואומרת חידוש גדול. מה קורה? שאתה הולך ברחוב ואתה רואה את השונא שלך צריך עזרה לטעון, ואתה רואה את האוהב שלך, את החברותה שלך צריכה עזרה לפרוק, ואתה שואל את עצמך לאיפה ללכת? האם ללכת לחברותה ולעזור לו לפרוק, או ללכת אל השונא ולעזור לו לטעון? מה השכל שלנו היה אומר? ברור ללכת לחברותה, ברור ללכת לאותו אחד שצריך עזרה של פריקה, שיש פה צער בעלי חיים. אבותיי, אומרת הגמרא, מצווה לטעון לשונא. וואו, כל העולם משתומם על הגמרא הזאת. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת מצווה לעזור לשונא לטעון? יש לך פה אוהב לפרוק, אתה הולך לשונא לטעון? עולם הפוך ראיתי. אומר התוספות במקום פלא פלאים, אם אתה תהיה אדיש כלפי השונא שלך ואתה לא תעזור לו, אז יתפתח אצלו שנאה כלפיך. ואומר התוספות, כמים הפנים לפנים כך לב האדם לאדם. הוא יפתח שנאה, אתה תתעורר בך שנאה כנגד, והשנאה הזאת אין לה מקום ולשחר. כדי שלא תתפתח ביהודי שנאה כלפי האחר, סיפה שהיא לא נצרכת כלפי האחר, אתה הולך לעזור לו לטעון את החמור שלו. ככה נפסק רבותיי להלכה, זה לא רק רעיון, להלכה למעשה. כמה החשיבות וכמה התורה, כמו שאמרנו, יורדת עד פרטי הפרטים כדי לא להרבות חס ושלום בעם ישראל שנאה שאין לה מקום ואין לה צורך. כמו שאמרנו, הפרשה מלאה מלאה, יש בה גן מצוות. 53 מצוות יש לנו בפרשת השבוע. רצינו להזכיר עוד איזה רעיון אחד, יש לו המון השלכות להמון המון 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 דברים. תורה מדברת על אדם שהזיק את עין חברו. תורה קוראת לזה פסוקים עין תחת עין. הגמרא מסכת בבא קמא פ"ד מבררת שזה לא כפשוטו. אם מוציא את העין של החבר, מוציא לך גם עין. אלא מה זה? זה ממון, תשלום. הגאון מבינה אומר רמז יפה, מה זה עין תחת עין? קח את האותיות עין, יוד, נון, וקח את האות שתבוא לאחר מכן, יצא לך האותיות כסף. ללמדך, עין תחת עין זה ממון, זה כסף, זה תשלום. עד לכאן ידוע ומפורסם. השאלה שמתבקשת, ובטח אנשים פה רוצים לשאול, רק הם מפחדים לשאול, למה שהתורה לא תכתוב? אדם שהזיק את עין חברו צריך לשלם לו עבור דמי עינו. איך משלמים דמי עין? הולכים לשוק ובודקים כמה עבד עם עין, כמה עבד בלי עין, ואת ההפרש הזה הוא צריך לשלם. למה התורה לא תכתוב? ברחל ביתך הקטנה, תרשום התורה, תשלום עבור נזק של עין, כסף. למה התורה כותבת את זה בצורה כזאת לבלבל אותנו? מה את רוצה לבלבל אותנו? לא. למה התורה כותבת את המילים עין תחת עין ולא כותבת תשלום תחת עין? אלא ידוע רבותי, התורה שבכתב בספרי הפנימיות היא נקראת גם אבא, והתורה שבעל פה היא נקראת אמא. כשאתה קורא את פרשת השבוע אתה חושב שיש פה איזה בית דין קטלני, כל שני וחמישי מוציאים אנשים על ימי והזמור, מה כאיש באמת מות יומת בכלבים, מות יומת, מות יומת, מות יומת, מות יומת, כל היום, רק כל היום הורגים פה. אתה קורא את התורה שבעל פה, גמרא מסכת מכות זין עמוד א', כתוב שם שאם היה בית דין שהיה הורג אחד ל-70 שנה, היו קוראים לו, איזה בית דין זה? חובלני! רצחני! לבנתי. אתה קורא פסוקים בתורה, כל איזה מעידה קטנה, בר מוות. מוות. מות יומת. מות יומת. ומצד שני, אתה רואה בתורה שמכתב, תורה שבעל פה, כדי להוציא אדם להורג, שמיניות באוויר צריך לעשות. צריך שני עדים. צריך שהעדים לא יהיו קרובים ביניהם. צריך שהעדים לא יהיו קרובים לנידון. צריך שהקרובים לא יהיו קרובים לשופט. צריך שהעדים לא יהיו רשעים. כל כך פרטים. וצריך להתרות. ולומר לו מה עשית ולמה עשית וכמה עשית. כל כך הרבה פרטים עד שמוציאים אדם להורג והצילו העדה. אבא זה יותר תקיף, האמא זה יותר רחמים. אנחנו צריכים את החיבור ביניהם, גם את התורה שבכתב וגם את התורה שבעל פה. אם אתה תיפגש רק עם התורה שבכתב, או שאם אתה תיפגש רק עם התורה שבעל פה, יהיה לך טעות. אם בתורה יהיה כתוב דמי עינו תחת עינו, אז רבותיי, לצערנו, אנחנו לא נבין טוב מה זה החשיבות של עין. כי הכל, אנחנו נמיר אותו בכסף. אנחנו לא נקבל ערך נכון לעין, לראייה. ואם אנחנו נוציא למישהו אחר את העין, זה סתם מידת סדום. מה אתה מרוויח? הוא הוריד עין, אז תוריד לו גם את העין. צריך את השילוב המפחיד הזה בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. שניהם ירדו כרוכות מן השמיים, ואתה צריך בשבת בבוקר לשמוע את המילים עין תחת עין, וזה ירשים בך את המשמעות מה זה עין של מישהו אחר. היה צריך להוציא את העין על מה שעשית. אבל בסופו של דבר אנחנו נחייב אותך ממון. רק השילוב הזה בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה יוצר תובנה נכונה והבנה נכונה ביחס הנכון בין עולם התורה שבעל פה לבין התורה שבכתב, השילוב המדהים הזה. ואנחנו פעם רצינו לקחת את זה רבותיי גם במשמעות של ילד. ילד צריך לגדול עם אבא וצריך לגדול עם אמא, ורק אם הוא יגדל עם מבנה כזה הוא יהיה בנוי נכון. הוא צריך לקבל את השליטה ואת החוזק ואת הקשיחות של האבא, והוא צריך גם לקבל מצד שני את השלמה של הרכות והחיבוק והאהבה והסולחנות של האמא. רק אז נוצר ילד עם מבנה נפש בריא ונכון. ככה גם אותו דבר כשאנחנו נפגשים עם התורה, אנחנו צריכים להסתכל גם על הפסוק שצועק לך עין תחת עין, ומצד שני, סופו של דבר, מה שאומרת הגמרא, תורה שבעל פה, שעין תחת עין זה תשלום ולא עין ממש. אלו נברנו להיום, בעזרת השם, שבת שלום לכולם ובשורות טובות.